אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום, כאן רוני קובן. אני מגיש את התוכנית פגישה שמשודרת בכאן 11, אבל לטובת אלה שמעדיפים להקשיב או שאין להם זמן לצפות בבית, הכנו לכם גרסת שמע של התוכנית שתעלה בעמוד הפודקאסטים של כאן מדי שבוע. אז הנה פגישה, גרסת ההסקט. האזנה נעימה.
לגל גבאי זה אף פעם לא הלך בקלות. לא היה ילדות בשכונה ד' בבאר שבע, לא הכניסה לעולם העיתונות שעליו חלמה, ועוד לא אמרנו כלום על קטיעת היד. החיים הפכו אותה לוחמת צדק, עיתונאית, שמתעקשת לצאת כנגד עוולות חברתיות, גם אם המחיר לא פשוט, גם אם אף אחד אחר לא מתעניין. בגיל 50, בלי במה קבועה לעבודתה, היא מחפשת את הדבר הבא. את המקום החדש שיכיל את האש שיש לה להציע. גל גבאי היא האורחת שלי הערב.
שלום גל.
רוני! וואו, כזה גודל קיר? זה ענק.
עשית הרבה.
אבא שלי, חמוד.
איפה הוא אבא?
הנה.
בכלל, אני עמדתי קודם, בעיתי בלוח. הוא חזק, הלוח שלך.
זה... הוא יוקד.
הוא יוקד, נכון, כמוך. את יודעת איזה תמונות אין כאן?
איזה?
של הגיבורים של הסרטים הדוקומנטריים, הנפלאים של הסרט והסדרות. ומעניין אותי לשאול אותך, גם בתור דוקומנטריסט, תמיד שואלים אותי, אתה נשאר עם הגיבורים שלך בקשר? אתה נשאר?
ברור.
נגיד עם אחד, את צריכה לבחור אחד שאת מכניסה אותו אוטומטית לקיר.
מריה מרה.
מי זה?
צעיר, יוצא אתיופיה. שבכלל לא תכננתי שהוא ייכנס לסרט החשוד המיידי, והוא ישב על הספסלים בשכונה שמאוד דומה לשכונה שאני גדלתי בה, והוא ניסח לי באופן בהיר את האופן שבו הגזענות לוכדת חיים של אדם וגונבת אותם. הוא אמר לי, תראי, אם אני יוצא מהשכונה, ברור, תעצור ניידת, תבקש ממני זה. אם אני אתחצב, ברור, אני אגיע לתחנה. אם אני אגיע לתחנה, ברור שאני אגיע להכרחת מצר. אם אני אגיע לתחנה, ברור שיהיה כתב אישום, יהיה כתב אישום, ברור שאני אגיע לכלא, נכון? אז לא יוצא הרבה מהשכונה. טווח הטעות שלו הוא אפס, שאפילו לי היה טווח טעות יותר גדול משלו. טווח טעות אפס. ובסוף הוא אמר לי, החלום שלי להיות פינוקיו. אני רוצה להפוך לילד אמיתי שעושה את הבחירות שלו בעצמו. אני רוצה בחירה חופשית. זה הרג אותי המשפט הזה, כי אני הבנתי. ואם הבנתי, זה איתי לשארית החיים.
ולמי ששאל את עצמו, האש יוקדת לא רק בקיר, אלא גם פה באולפן.
כן, אתה מרגיש את זה?
מה זה מרגיש? We are on fire.
תסתכל, אני רוצה...
צריך להתחיל.
רגע, יש פה תמונה שאני חייבת להגיד לך.
אנחנו עוד נחזור
הקיר. רגע, לא, לא, לא. תסתכל, יש לי עדות חשובה עם 10 אצבעות. איפה התמונה הזאת?
כן, הנה, כאן.
הנה, אוקיי. אתה רואה שיש פה 10 אצבעות?
נו.
תסתכל על המבט הזה.
כן.
אני יורקת אש, העיניים יורקות אש, זה לפני. הרבה אומרים לי, טוב, בטח את כזאת משום ש...
אחרי התאונה.
אחרי התאונה, נעשית יותר רגישה.
את כועסת על העולם.
אז אבא שלי אמר לי, לא, גל, תקשיבי לי טוב, את איבדת את היד כי את גל גבאי. את לא גל גבאי כי איבדת יד.
ואת יודעת מאוד מדהים? שרק עכשיו, כשהזכרת את זה, נזכרתי שאין לך יד.
זה הפטנט.
ברור. שלום לגל גבאי, עיתונאית, פעילה חברתית, יזמית, ובאופן כללי אישה ויוצרת שתמיד אומרת מה היא חושבת. היית כתבת בגלי צה"ל ובחדשות 2, ומשם סדרות דוקומנטריות חשובות, ואקום למשל, וסרטים פורצי דרך שחשפו עוולות חברתיות וסייעו לחולל שינוי אמיתי, ואת זה אני יודע מעטים העיתונאים שיכולים להגיד, קלת פרס סוקולוב, פרס פרימור, וכמובן, עושים סדר, תוכנית שהגשת 15 שנה, עד לסגירת החינוכית בפורמט הקודם לפני כשנה, וגם עד לא מזמן עמדת בראש מיזם 929. נתחיל מהסוף. 30 שנה את עובדת בתקשורת, המון שנים בטלוויזיה, גם בטלוויזיה החברתית, שזה כל הזמן עוצמות אדירות וכאבים גדולים שאתה נתקל בהם, ופתאום לפני שנה סוגרים את החינוכית, כלומר התוכנית הקבועה שלך יורדת, ואז מה?
לוקח זמן לפחד להגיע.
וואלה.
כן. בהתחלה זה מדליק, וואו, ככה ערמתי את כל הספרים.
שחיכו לי בצד. עד המיטה.
תקדיר, תמיד במיטה יש את הספרים שאת ממש רוצה, ואת הספרים שאת צריכה לקטור, שחשוב שתקראי. אז חיכו לי הספרים, וזמן לילדים. והבנתי שלא הייתה לי פניות לראות ממש את הקרובים לי, ואז באה הבעלה. כי הבעלה היא באמת שארית החיים, ואני עוד לא מצליחה באמת לברוא נרטיב חדש שמחזיק את הדבר הזה שהוא אני, את האש הזו. אז יש לי המון המון רעיונות, אבל איפה התשוקה שלי?
אז עד שתחליטי, עד שתמצאי את התחליטי מה את עושה, תמצאי את התשוקה, בואי נלך רגע אחורה. מאיזה גיל ידעת שאת רוצה להיות עיתונאית?
נולדתי עיתונאית, כתבתי בעיתון בית ספר. כל עיתון בית ספר אתה תראה, אתה תמצא אותי שם. בצבא לא היה עיתון, אז עשיתי עיתון. ואז חוזרת לבאר שבע, והולכת לעיתון המקומי, שבע. יושבת ואומרת, באתי להיות עיתונאית, זה יפה שבאת, דבר איתי, ואז הוא מסביר לי שאין לי את זה.
שאין לך את זה.
אין לי את זה.
וואו.
יורדת במדרגות, בוכה, ואומרת לעצמי, לא מתפשרים על פחות מהבלתי אפשרי, ככה גידלו אותי, ואני הולכת לכל הנגב. בכל הנגב מחליטים לתת לי צ'אנס, בהתחלה בהתנדבות.
זהו, את אפילו הסכמת לעבוד בחינם.
אז עבדתי בחינם.
וממה התפרנסת?
ניקיתי מדרגות ומשרדים.
לא ראית בעיניים.
לא, שמחתי כי זה אפשר לי לממן את העבודה שלי. אני נולדתי לשכונה שלא היו בה, לא הייתה באוכלוסייה חזקה. אצלנו כשהיינו יוצאים מבית ספר מעיין, ימינה היה למעמד הפועלים ושמאלה לאקדמיים למשולים. אני הייתי ימינה המון שנים.
וואו.
וכשעברנו שמאלה, איזה אושר. אבל זה עניין אותי וזה הרגיז אותי וידעתי שאת האנשים, אני רוצה לשרת את האנשים האלה. יש לי כלים, יש לי פה, יש לי יכולת להבין מהר ולהדהד.
ואת אומרת, נולדתי לחלשים. מתי ילד מבין שהוא נולד לחלשים? שיש שווים ויש שווים יותר. או כמו שאמרת פעם, אמרת משהו קשה, שיש בני אלים ובני תמותה.
אז אני חושבת שכבר בבית הספר הבנתי. בכיתה ד' כתבתי ספר עם חברה נורא נורא טובה שלי, והמורה לקחה את הספר ואמרה שלא יכול להיות שאני כתבתי אותו. כאב לי נורא 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 משום שאני כותבת מגיל צעיר. וגם אחר כך הפרידו בינינו כי הייתי השפעה רעה עליה לכאורה. היא הייתה מהמשולים ואני ממעמד הפועלים. אני חושבת שכבר אז התחלתי להבין משום שברור שאני כתבתי. אז זה עוול שנצרב בי. ושלב מאוחר יותר עשיתי עבודה עם חבר, הוא קיבל 96 ואני 69, ואחר כך בתיכון קיבלתי ציון מאוד מאוד גבוה בכימיה, אני מאוד אוהבת מקצועות מדעיים, קיבלתי 97, וכשחילקו את המבחנים, הושיבו אותי עם הגב לכיתה, וביקשו שאני אבחן שוב. אז גם אז הבנתי...
כי לא יכול להיות שאת,
אז לא, אז,
כמו
אז
שאת
הבנתי...
נראית ומאיפה שבאת,
הבנתי שמערך הציפיות של הסביבה ממני הוא נמוך. ולמזלי הייתה לי משפחה, סבתא, אמא ואבא, שתמיד אמרו לי רק מה אני כן ורק מה אני יכולה, וסמכו על העולם שהוא יגיד לי מה אני לא, והעולם באמת אמר לי מה אני לא.
ועד כמה זה היה קשור באחוזים, נגיד, לאשכנזים ומזרחים?
תראה, היה מאוד ברור שאלה שהולכים ימינה הם כהים, ואלה שהולכים שמאלה הם לבנים. זה היה מובהק.
כמה מוטבע בך הראיית העולם הזאת. אני מדבר על, על, על הרצונות שלך, על התשוקות שלך, על בני הזוג שאת בוחרת לעצמך.
יש את הדור שנמחק בהתנדבות, יש את הדור שהתחנף, יש את הדור המוחה והמטריס. אז על הרצף הזה יש את הדור שלי, דור של נשים, שעשו תנועה, משכילות, שעדיין זוכרות את הסטריאוטיפ שקולה אותך ולא מאפשר לך להיות במלואך. אז בשבילם דיברתי, כי אותנו גידלו בהבנה הזאת.
שמה?
אני חושבת שסבתא שלי עלתה לארץ ישראל, הייתה יערנית בקקל, okay. הצטערה מאוד.
מאיפה היא באה רק, תגיד?
ממרוקו.
אז סבתא עלתה ממרוקו?
סבתא עלתה ממרוקו, הסתכלה ימינה ושמאלה, הסתכלה על קקל, ראתה שבהנהלה באים מאירופה, המנהלים מאירופה, הן עובדות בשדה, עם הפלסטיניות, אגב, היא הבינה את משחק הכוח, היא ראתה, וכשאנחנו מתבגרות, לפחות לי, היא אומרת, מה אסלח לך מרוקי רר פולון? היא אומרת לי, מוביליות יתאפשר לך יותר בקלות ילדתי, אם תתחתני עם אשכנזי, פולני. עכשיו, אני חושבת שבאופן אוטומטי, נמשכתי ללובן.
אבל הדבר הכי מדהים זה שכשאת בהיריון, ואת באה ללדת, ואת יולדת...
אבישג יוצאת ממני והיא בהירה. ומה אני אומרת לעצמי בלב? היא בהירה. יהיה לה יותר קל בארץ ישראל. וההרגשה השנייה היא בושה מאוד גדולה. בושה מאוד גדולה שזאת החוויה שלי. עכשיו תקשיב, רוני, לכל אחד מהילדים שלי יש שם אמצעי מרוקאי. אבישג היא פני, אברי ומקסים, נרי ומיימון.
ועדיין, כשהם יוצאים החוצה מהבית ומשלחת אותם כל אחד ליומו, עדיין יש לך הקלה על זה שהילדים שלך בהירים?
לא, לא. האופק שלהם אחר, מפה הבחירה שלהם. כמו שמרי אמרה אמר, הם ילדים, הם לא פינוקיו, הם ילדים אמיתיים, שיוכלו לעשות בחירות חופשיות, וניתנה להם ההזדמנות להתממש במלואם. אם הם לא יגיעו, זה רק העניין האישיותי שלהם או היכולות שלהם. רק. לא שום סטריאוטיפ.
אז הנה את, ובגיל שנה ושמונה, קורה מה שהצלחת לגרום אחר כך, בצורה פנומנלית, לזה שהוא לא יגדיר אותך, אבל בכל זאת הוא חלק ממך, כף יד ימין נקטעת לך. איך זה קורה?
לאמא שלי יש הרגשה לא טובה, היא מחליטה לא לשלוח אותי לגן, כדי שהיא תשמור על היתב, ואז היא מכינה לצהריים, היא עושה קציצות, אני יושבת ושואלת אותה, אמא, מה את עושה? היא עושה קציצות, קציצות של מה? קציצות בשר. בשר של מי? בשר של תרנגולת. אמא, מה מרגישה התרנגולת? לא ענתה, הסתובבה לקחת משהו מהמקרר. זהו.
הכנסת היד לתוך ה...
כן, בוא נראה מה מרגישה התרנגולת.
ואת מכניסה את היד ונחתכת לך היד, ומה קורה אז?
אמא שלי מספרת שצעקתי...
את לא זוכרת ממש.
לא, אמא שלי אומרת שאמרתי, אמא נתפסה לי היד, היא מסתובבת, היא מבינה מה קורה, צועקת לעזרה, כשהיא רואה שכל העזרה מגיעה, היא קורסת, אמבולנס ושכנים...
היא קורסת.
אמבולנס ושכנים לוקחים אותי לבית החולים. כשכבר התעוררתי, סבתא ישבה לידי, סבתא חנה. אבא שלי היה עם אמא שלי, וסבתו שיטי, זה כל מה שאני זוכרת.
ואז הולכת לבית ספר, וילדים יכולים להיות מאוד רעים.
וואי, וואי, וואי. וואי, וואי, וואי.
מה עשו לך?
מה שהתיש אותי, זה שכל בוקר, כל 300 הילדים של בית ספר מעיין שואלים אותך שוב ושוב, וגם בגן, אז איך זה קרה לך? איך זה קרה לך? אז אני כבר, אין לי כוחות נפש לבוא לבית הספר. והוא שואל, והיא שואלת, והוא שואל, והוא שואל.
כי את נהיית הגדם, את נהיית.
אז זהו, אז הבנתי שאני הגדם. עכשיו יש גם את הילדים הרעים באופן אקסטרימי. אז היו לוקחים אותי מאחורי בית הספר, מכות, יריקות, תראי את היד, לא מראה, הייתי עקשנית מאוד. והיו לי כל מיני שיטות, והייתי צריכה להתמודד גם פיזית עם מכות, כאילו, את חייזר, בסוף את חייזר, לא רואים אותך, לא רואים אותך. רק את מה שקרה לך, זה לחוות את זה באופן רפטטיבי, שוב ושוב ושוב.
אבל אז קורה רגע שאת עושה משהו ששם לזה סוף, נכון?
כן.
מה את עושה?
באחת ההפסקות באמת, זה היה בכיתה ג', ילדים של, אני הייתי בג' אחת, ילדים של ג' שלוש, מדביקים אותי לקיר, יורקים עליי, אני זוכרת את הפרצופים, והם בכוח נוגעים לי ביד, ואני מחליטה לעשות מעשה, ואני הולכת ומבקשת... מהמנהלת לעבור בכיתות בשכבה שלי ולדבר עם הילדים. ועברתי כיתה, מכיתה לכיתה, שלום, קוראים לי, אני ילדה, קרה לי כך וכך, שתדעו, זה משהו שקרה לי, אבל זה לא אני. ואני גם חברה טובה, ואני גם מצחיקה, וכיף איתי, ומאוד מאוד קשה לי. שאתם כל יום שואלים אותי כמה פעמים ביום איך זה קרה לי, כי אני לא מספיקה להיות כל שאר הדברים שאני. אז הנה הזדמנות, מי שרוצה לשאול אותי שאלות בבקשה, אבל זאת פעם יחידה ואחרונה, ומי שרוצה לגעת, אני מרשה.
לגעת?
כן, אני מרשה. אז עשיתי את זה בג' אחת, שזו הכיתה שלי, ועשיתי את זה בג' שתיים, וכשהגעתי לג' שלוש, קרה לי נס. עיניים של ילדה יפהפייה נצצו אליי. העיניים של עירית פידל, ראיתי שהיא מסתכלת והיא מתפעלת. בפעם שלנו אני חושבת שילד הסתכל אליי ומצאתי חן בעיניו.
ואתם חברות עד היום.
כן. אני חושבת שהגדם, יותר משהיא לקחה ממני, היא נתנה לי. ושבסופו של דבר, האין אצבעות זה הדבר הממש קטן, הפגם הוא ממש קטן, הקושי הוא החריגות, אבל הייתי חריגה בעוד המון מובנים.
זאת אומרת, אם הייתי אומר לך היום, חי היום שלוש משאלות, כל דבר שבעולם, השאלה של הילדים
פה. לא הייתי אומרת אצבע, אבל אני אגיד לך יותר מזה.
לא היית מבקשת בחזרה את היד?
לא, גם.
לא מאמינה.
אז אני אגיד לך, רוצה הוכחה?
נו.
באותה שנה לוקחים אותנו לכותל.
כן.
כל השכבה אומרת שאני אשים פתק בכותל שיצמחו לי אצבעות. מה אני שמה בזה?
מה?
שלא יהיה לי שפם ויהיו לי גלגיליות. כן.
את יודעת, סיפרת לא פעם את הסיפור של היד, ולא סיפרת על אמא שלך, ועל האשמה בטח שצומחת ברגע הזה, שקורעת כל מה שסביבה, אמא שיש לה בראש את התמונה של הילדה הזאת, עוד השלמה והיפה.
היא הייתה ילדה, היא הייתה בת 20 וקצת. היא לא עומדת בזה. היא הייתה בהיריון, היה לה בן בבטן, היא פילה. וברגע שהיא הרגישה אשמה, אני הרגשתי אשמה. אני הרגשתי שהרגתי את התינוק בבטן. בסוף כך הילד מתרגם את זה לעצמו. ושהרסתי לה את החיים, שהיא הייתה אישה צוהלת ושמחה.
עשית פעם סרט לתוכנית המערכת על תאונות ביתיות, על אנשים שבבית או באוטו איבדו את הילד.
ואומרים לי זה לא יקרה.
ואני צפיתי, וחשבתי על אמא שלך שצופה בך בסרט הזה, שבו את כאילו מנסה להגיד לה, זה יכול לקרות לכולם, גם לאמא הכי טובה בעולם.
תשמע, הדברים האלה נאמרו באופן מלא, כל כך הרבה פעמים, אבל אין, המילים לא יכולות, אין להם כוח. והיא לא מצליחה לעבור את זה. אפילו כשאני מוצאת את התמונה הזאת,
זאת,
היא מצלצלת אליי בוכה.
עד היום?
אני לא עומדת
בזה. עד היום?
נולדת מושלמת.
וואו.
אני אומרת לה, אמא, אני מושלמת עכשיו. אני לא שלמה, אבל אני מושלמת. האצבעות לא חסרות לי, אמא, נשבעת בקדושים של אירופה וצפון אפריקה, נשבעת לך בחמש אצבעותיי, לא חסרות לי האצבעות. לא עוזר. הכל, הכל שתיאר. תסתכלי על החיים שלי. מה?
נכון.
מה עוד? מה עוד? מתי בכלל שמעת על הזריקה הזאת?
דרתם את המסתם התיוונה? וסדווין?
באדיס אבבה סיפרו לך על הזריקה?
כן.
אז למה לא התנגדת? למה לא אמרת? לא, אני לא מסכימה.
כן, אמרתי. בלנתן? מאנו עשדים בלנן, עד תדום ישראל אגרני אלונן.
אז רגעת שאין לך ברירה?
אמרת שאין מה לנסון ואתה לנסון ואתה סלוונה. תה לנסו סלוונן ואתה סלוונן, הנה יוסר לנו. ונסו פקד את שם.
את מרגישה שלא רצו את הילדים שלך? לא רצו שיוולדו?
וזה קטע וקום, מתחקיר שקיבלת עליו את פרס סוקולוב. תני לנו קודם את ההקשר שנבין. איזה זריקה מדובר?
מדובר בזריקת דפו פרוברה למניעת הריון.
את מגלה בתחקיר הזה שהם שעומדים לעלות לארץ ישראל, לפני שהם עולים, הם כן. מקבלים כמה טיפול רפואי שכולל זריקה לנשים.
נכון.
שמה? שתמנע מהם להיכנס לרעיון?
שתמנע מהם כל שלושה חודשים זריקה.
ומה היה הרעיון?
אם מדברים על זכויות...
מה היה הרעיון? מה היה ההיגיון של... ההיגיון המעוות של זה?
אוקיי, המחשבה הייתה שבעצם הם באים מחברה כפרית לחברה מערבית עירונית, ואנחנו לא רוצים פה בארץ ישראל עכשיו להתמודד עם ערמות של ילדים שאנחנו לא יכולים להיענות כלכלית לצרכים שלהם, ואנחנו גם לא רוצים שלמשפחות האלה, עכשיו שהמשפחות ייקלעו למצוקה כלכלית ולרעב.
אז האתיופים האלה שמביאים כן. הרבה ילדים, ולא צריך, יכולים כן. תמיד לנהל...
אנחנו מעודדים אותה, ילודה, אבל כן? לא כל הילדים לא משתלמים, כולם. זה ילדים לא משתלמים.
שזה פשוט לא יאמן.
אז זה צמצום ילודה על בסיס אתני, זה צמצום ילודה אתני. אי אפשר לברוח מזה, בעיניי זה פשע נגד האנושות.
ואז התחקיר עושה המון רעש, מבקר המדינה בודק את זה, והוא קובע שהזריקות לא ניתנו בכפייה מתוך לחץ, למרות עדויות של עשרות נשים שאת חלקם את מביאה בסרט, ככה שבסופו של דבר, אף אחד לא משלם את המחיר על זה.
מבקר המדינה, למרות שיתרנו בפניו גם בדוח הביניים, לא ראיין ולו אישה אחת
לא פוגש את
האנשים בלבד. אנחנו, סבא ראובן, התחקירנית המופלאה ואני ראיינו 130 נשים. הצד היחיד שמבקר המדינה לא מצא לנכון להזמין הן הנשים האלה. לכן אני מפקפקת ביושרה שלו, שלו ושל הצוות שלו. ואני תוהה אם זה לא קשור לעובדה שהם כולם לבנים ופריבילגים ואין להם מושג ירוק.
ואפרופו לבנים ופריבילגים, דערוכים במערכות החדשות, בתוכניות הדוקומנטריות, תוכניות התחקירים, שבדרך כלל היו אומרים לך על סיפור כזה, מה?
אז אני אגיד לך שבאתי עם הסיפור הזה לפני שעזבתי את חברת החדשות, ומי שהיה אחראי אמר לי, אוף, את והמסכנים שלך, זה לא שודר בערוץ 2, זה לא שודר בחדשות ערוץ 10, זה לא שודר בגלי צהל, ולא במעריב ולא בידיעות. אצל קרן נויבך כן, ובעיתון הארץ, כן.
זה שאת הולכת אל המקומות.
ובהרפרס, ובהפינגטון פאוז, ובניו יורק טיים.
גל, אבל זה מפריע לך שאת הולכת...
ובסי-אן-אן, ובבי-בי-סי, וברדיו, ובכולם. אבל פה לא.
איך את מסבירה את ההיקשות הזאת ללכת אל המקומות שהפריים טיים לא מעוניין בהם?
לא. תסביר לי את ההיקשות של הפריים טיים. לעצום עיניים לרווחה. לא לראות נכוחה את העולם שבתוכו הם חיים, להתעקש לספר לעצמם איזה סיפור דמיוני, ובמקרה, הסיפור הדמיוני הזה הוא סיפור שבדיוק שומר על הערכים שנחוצים, על קבוצות הכוח שנחוצות. הרייטינג הוא רק תירוץ, הוא תירוץ לשמירה על קבוצת הכוח, לא לפרום את הנרטיב המרכזי. כל מה שמאתגר את הנרטיב המרכזי מבהיל.
הנה עוד סיפור שמאתגר את הנרטיב המרכזי, שאת בחרת לא להסיט את המבט בתחילת הקריירה שלך, שעלה לך ביוקר באופן אישי, וזה באמת קטע בלתי נשכח, וזה מה שקורה.
לפני החדשות רציתי להמליץ לכם אולי לפתוח אתר.
כן.
ולחתום באתר הזה על עצומה.
של?
משום שעובדי האולפן הזה, עובדי ג' לא מקבלים משכורת כבר חצי שנה. אבל בגלל... שהם שלנו ועובדים שלנו, אף אחד לא מספרים עליהם.
באמת?
אף אחד לא מספר עליהם. באיחור. באיחור של חצי שנה קיבלו את המשכורת.
תגידי.
למה? למה להחריש?
דוב, ודעת מה שישבטו, אז מה יהיה? אז מי יראה אותך?
לא אכפת לי שיחשיכו. העיקר שלחם יהיה על השולחן.
זה מסר חתרני במיוחד, גל, כל הכבוד לך.
נהננו לעבוד איתך, גל גבאי. חלקנו דרך משמעותית. בהצלחה בהמשך.
אוקיי, אז נברח לאות ולחדשות.
הטלנט המגיש תמיד יטיף לאחרים, אך לא יראה מה קורה מול עיניו. את לא מכירה את הכלל הזה? תשני לי אותו בבקשה.
אנסה.
אוקיי.
אות והחדשות.
יאללה.
טוב, זה אחד הקטעים החתרניים ששודרו בתולדות ערוץ 2. לא ראית את זה מאז?
לא. אני בהלם.
ממה את בהלם?
מהנינוחות, מהחוצפה.
ידעת לפני שעלית לשידור שזה מה שאת הולכת לעשות?
לא.
וואלה.
לא.
אז מה קרה?
בוקר בוקר, אתה פוגש עובדי אולפנים, מלינים את שכרם, לפעמים מקבלים מחצית השכר, לפעמים את כל השכר, אבל אז אנשים מתחילים לספר מה המשמעות של זה כשזה לאורך הזמן. חלק... פשוט פיתרו את המטפלת והאישה נאלצה להתפטר. חלק איבדו את הבתים שלהם כי לא עמדו בתשלומי משכנתה.
ואת אומרת, הגיע הזמן באינסטינקט להגיד מה
עכשיו
קורה.
עכשיו הם גם מספרים לי שהתקשורת לא רוצה לדווח עליהם.
עכשיו...
שזה העלה לי.
את אדם הסעיף. לגמרי. ובדיעבד אבל עיניו צדקה. זאת אומרת, המבזק הזה סימן לך את הדרך החוצה. בעצם את מנצלת פה במה שהיא לא פרטית שלך. זה לא הכי מקצועי בעולם. הרבה מעבר לזה. את עושה מה שאסור לעשות בערוץ מסחרי. את פורמת את התפרים, מורידה את המסכה, מנפצת את האשליה. מה זה ערוץ 2 אם לא הכל פה כיף, תקנו, תקנו?
אני אגיד לך, הכל תלוי בסרגל שאתה משתמש בו. לפי הסרגל של חנותי, אני אמא על הפנים וראיה בכלל קטסטרופה, אבל מזל לי שהיא אוהבת אותי. וכן, יש הרבה סרגלים שאני, לפיהם אני כישלון חרוץ. אבל יש סרגל אחד שהנאמנות שלי היא רק אליו, וזה השליחות העיתונאית שלי. כי בסופו של דבר, שכשאתה עיתונאי, יש לך מחויבות אחת, וזה לציבור, אתה השליח רק שלו. אתה פועל בין כוחות, אבל אתה לא שייך לשום קבוצת כוח. כמו שדיווחנו על הלנת שכר ברשויות המקומיות, גם להם הגיע שמישהו ישמע אותם. עדיף שזה היה לא בטנק שלנו, עדיף שמישהו אחר היה עושה את זה. אבל אם אני מסתכלת ימינה ושמאלה, ואף אחד אחר לא עושה את זה, הרגשתי שאני חייבת לעשות את זה, שאם אני חיה עם העוול הזה ולא עושה דבר, אני שותפה לו. וזה הסרגל...
ולא היה כל שאמר לך, הדרך שעשיתי מהמקומון בבאר שבע לחברת החדשות של ערוץ 2, הנה ככה אני הורסת את זה.
אם לא הייתי עושה את זה, ככה הייתי הורסת את כל הדרך שעשיתי. ביום שאני אשכח למי אני מחויבת, ואני אעשה פשרה כדי לשמור על המקום שלי, על המעמד שלי, על השכר שלי, זה יהיה היום שבו אני לא אהיה עיתונאית. ואני תמיד אעדיף לשלם במעמד ובכסף, בתמורה לחירות העיתונאית שלי. לחירות אין מחיר. ואתה אומר, השתמשת בבמה לא שלך. סליחה, זה משאב ציבורי. גוף שידור... סליחה, האוויר זה משאב ציבורי.
לא, אני לא שופט אותך עד כדי כך. רגע, אני לא בטוח שאני הייתי עושה את זה, אולי הייתי עושה את זה, לא בטוח, אבל מה, זה קטע שרק אפשר להעריך אותו. איך הגיבו אבל הבוסים שלך?
תראה, בקונטרול צעקו צ'גה ביה, צ'גה ביה.
צ'גה ביה, אוקיי.
כן, אני יצאתי מהאולפן, וברור שזו הפעם האחרונה שנכנסתי אליו. המנהלים שלי אמרו, ובצדק, אני לא שופטת אותם, אנחנו לא יכולים לתת לך במה. אנחנו לא יכולים לסמוך עלייך. וזה נכון, אני לא הייתי לויאלית לכאורה...
למקום
העבודה שלי, לכאורה. אני חושבת שכן הייתי. זה עניין של פרספקטיבה, זה עניין של סרגלים.
צריך להגיד אבל שהם לא פיתרו אותך.
לא. איך, מה יגידו?
אז מה קרה?
מאוד רצו שאני אתפטר, אמרתי, אני לא אתפטר, כי אני חושבת שעתידי לפניי. ואם אתם מוצאים לנכון, תפטרו אותי. אבל אנחנו לא מפטרים אותי. אני לא מוציאה לאף אחד הרמונים מהאש. והשאירו אותי עוד שנה. ואז קיבלתי את ההצעה הנפלאה מנועם אדרי, להגיש תוכנית משלי, לא לקרוא מבזקים שמישהו אחר כותב, לשאול שאלות בעצמי, להחליט על הליינה בעצמי.
ולהצית מדורה שלא תחבל לעולם.
שבו התוכן הוא המלך, ולא פוליטיקות, ולא כוחות, ולא מיינסטרים, ולא. והטריק היפה, זה היה בחינוכית, אבל לפי חוק על רצף השידורים של חדשות ערוץ 2. אצבע משולשת? אצבע משולשת. אני מודה, זו טעות, לכאורה. אבל זו טעות שאז לא הצטערתי אליה, וגם היום במרחק השנים, כשאני מסתכלת על הילדה הזאת, אני לא מצטערת. אני רוצה להגיד לה, עשית נכון, היה שווה.
גל גבאי, מה אני אגיד, היה תענוג.
גם לי, היית לי לעונג.
תודה רבה.
תודה לך.